שלום. שלום וברכה. הטבע. למילה טבע יש בעברית לפחות שלוש משמעויות, ואם לא מבחינים בין המשמעויות השונות אז מתבלבלים קצת. המשמעות אצל חז"ל של המילה טבע זה משהו מאוד מצומצם. אפשר לומר טבעו של אדם, זה אופיו, כן? האופי של הדבר. זה לא מה שיעסיק אותנו היום. אנחנו נעסוק בשתי המשמעויות האחרות. המשמעות והן קרובות זו לזו. הטבע בתור העולם. העולם. כמו שלמשל, אני מטייל בטבע. יש ביטוי כזה, נכון? זה לא מדויק, אבל זה מה שזה רוצים לומר. אני מטייל בעולם. לא באדם, זה הכוונה. העולם לעומת האדם. ויש משמעות שלישית, הייתי אומר פילוסופית, הטבע בתור מכלול של חוקים שמנהלים את עולמנו. זה מושג פילוסופי יותר. אז הייתי רוצה, שתי המשמעויות האלה הן קרובות זו לזו, רק שזה לא לגמרי אותו דבר. הייתי רוצה ראשית כל לעסוק יותר בטבע במובן הראשון, דהיינו בתור העולם, העולם שאיננו האדם. אחר כך אנחנו גם נראה האם יש, מהי הלגיטימיות של המושג של הטבע הפילוסופי לפי היהדות. זה פחות או יותר מה שיעסיק אותנו. אנחנו נראה גם מה זה קשור לט"ו בשבט. יש לט"ו בשבט איזה מין אווירה, אטמוספירה כזאת של פסטורליות, של טבע. אתה להבין מה זה אומר. במיוחד לאור העובדה שיש ביהדות רתיעה עמוקה מאוד מן הטבע. היהודים והטבע זה לא הולך ביחד. בערך כמו שגם היהודים והיופי זה לא הולך ביחד. כלומר, כל זה הדברים האלה. לא שאנחנו לא אוהבים שדבר יהיה יפה או שיהיה עוצמה טבעית, אבל באופן כללי זה שייך לגויים. הגויים הם, אין להם תורה מסכנים, אז הטבע מעניין אותם. יש אפילו ביטוי כזה, דרך ארץ קדמה לטבע. מה זה דרך ארץ? אז זה של הארץ. אנחנו, יש לנו תורה, אז לא צריך דרך ארץ. יש הרבה פעמים איזה מין מחשבה כזאת. זאת אומרת, היא לאו דווקא מובעת בצורה הזאת, אבל היא מובלעת. שמי שיש לו תורה, מכיוון שמי שמקבל על עצמו עול תורה, אז פותרים אותו מעול מלכות ועול דרך ארץ, אז הוא גם באמת לא צריך דרך ארץ. הטבע שייך למושג של דרך ארץ, זאת אומרת, היחס שיש לאדם לטבע. למשל, זה שאדם נזהר, אני יודע, לפנות את ההשפעה. זה גם כבוד מסוים שאדם נותן לעולם. ולכן יש קושי בהחלט אמיתי של היהודים כלפי הטבע, ויש לזה גם סיבות. סיבות, והייתי אומר אפילו הצדקה. יש סיבות היסטוריות לדבר הזה. הסיבה המרכזית היא הגלות. מה? מה לא הבנת?
אמרת דרך ארץ
זה תורה. כן, דרך ארץ זה גם שייך.
מי שיש לו תורה לא צריך דרך ארץ.
כן, זה מה שבני אדם חושבים בטעות. כן. בני אדם סבורים באופן אינטואיטיבי שמי שיש לו תורה איננו זקוק לדרך ארץ. ולכן יש איזשהו מרחק שבא גם בגלל העליונות של התורה, שהיא מתעלה מעל הטבע, וגם מפני הנסיבות ההיסטוריות, שזה הגלות. הגלות נתקע אותנו מן הטבע המקורי שלנו, נתקע אותנו מארץ ישראל. אני חושב שבשיעור הקודם, הרב הזכיר את זה, לא? שיש ערך למלאכה בארץ ישראל, אבל בחוץ לארץ אין ערך כזה. כן? לפי המקורות שלנו, החתם סופר וכדומה. כן? אז יש, אם כן, איזשהו יחס מסובך, גם אחרי שחזרנו לארץ ישראל, עוד לא התרגלנו לרעיון. ויש בזה צדק. הטבע, יש לו סכנות גדולות. הרי מצאנו מדי פעם אצל אומות העולם תנועות של חזרה אל הטבע. הייתה אפילו איזו אמונה כזאת נאיבית במאה ה-17-18, בעקבות הפילוסוף הצרפתי רוסו, אמרו שכל הרע שבאדם הוא תוצאה של התרבות. ברגע שהאדם יחזור אל הטבע, יתברר שהוא נקי. קראו לזה הפרא הטוב. זה ביטוי כזה, הפרא הטוב. Le bon sauvage, ככה היו אומרים את זה. כן, זאת אומרת שהאדם הפראי, הטבעי, הוא מן הסתם גם מוסרי וטוב וישר, וסיפרו כל מיני אגדות על האינדיאנים שבדיוק אז גילו באזור קנדה, שהם אנשים טבעיים וטובים. וזה הוליד תנועות של חזרה אל הטבע, שאחת מהן אפילו גם באה לידי ביטוי בהקמת תנועת הצופים. כן? תנועת הצופים זה תנועה כזאת של צריך להיות טבעי, לעשות קשרים, אני יודע, וגם מעשה טוב. פעם ביום. מה אתה אומר? כן? נכון. אז זה חלק מהתנועה הזאת. זה הוליד הרומנטיקה של המאה ה-19. ואחת התוצאות המרכזיות של התנועה הזאת, לא הייתי אומר היחידה, אבל התוצאה הבולטת של תנועת חזרה אל הטבע, זה היה בתחום הפוליטי התנועות הפשיסטיות. המשטר הפשיסטי, שהעריץ מאוד את השיבה אל הטבע, ושחרר את מוסרות הברבריות בנפש האדם. יש לזה גם יסודות אצל הפילוסוף הגרמני ניטשה, שגם דיבר נגד המוסר החברתי, ומשנתו שימשה כבסיס לברבריות הגרמנית במאה ה-20. אף על פי שיכול להיות שהוא עצמו לא התכוון לזה, אבל עובדה, זה מה שיצא מזה. אז זה עוד יותר לכאורה מרתיע אותנו. נכון? אנחנו יודעים מה זה האדם כשהוא מתחבר אל הטבע. כי הטבע, אף על פי שהוא קדוש, אף על פי שהוא טהור, אבל הוא לא מוסרי. מה זאת אומרת הוא לא מוסרי? הוא לא עושה חשבון של טוב ורע. מה? האריה טורף. גם הגשם מגדל את החיטה. אבל הגשם מגדל את החיטה, כי כך טבעו. האריה טורף, כי כך טבעו. אין פה לא טוב ולא רע. ואילו האדם, יש לו זהות מוסרית, הוא בוחר בין הטוב לבין הרע. ברגע שהאדם מחליט שהוא חלק מן הטבע, אז הוא מאבד את צלמו המוסרי והופך לרשע. לא שהטבע עצמו רע, הטבע מצוין. אבל כאשר האדם חושב שהוא טבע, אז באמת הוא מפסיק להיות אדם, וזה מסוכן מאוד. צד שני, אנחנו רואים גם שהאדם, כשהוא מודע מאוד לנבדלות שלו מן הטבע, הוא מתאכזר אל הטבע. היום אנחנו עומדים במצב של סכנה קיומית לכדור הארץ, בגלל הדברים האלה. כן, האדם מתאכזר אל הטבע, לא התחשב בו, רצה לעשות כסף, רצה לעשות עוצמה, והיום כדור הארץ עומד בסכנה. אז יש גם עניין של הדדיות של האדם עם הטבע. למשל, רבנו יוסף אבן כספי, בפירושו לתורה, כשהוא מסביר את מצוות שילוח הקן. הוא מסביר למה התורה ציוותה לשלח את הקן. למה בכלל התורה נתנה לנו מצוות של חמלה על בעלי חיים, אותו עובד בנו לא תשחטו ביום אחד, ויש גם אפילו הלכות של רחמים על הדומם אפילו. כן? אז השאלה היא, למה התורה דאגה לצדדים האלה? אומר, בגלל שכדי שלא נטעה, כדי להסיר מן האדם את הגאווה. הרי האדם חושב שהוא עליון מן הבהמה, ושהבהמה עליונה מן הצומח, והצומח עליון מן הדומם. אף על פי שזה נכון, אבל יחד עם זה צריך לדעת שהדומם דווקא הוא, איך קוראו לזה? סוגנו הכולל. סוגנו הכולל. מה הבעיה שלך? מה? זה סוגנו הכולל. כלומר, הכל שייך לדומם. באופן יותר מצומצם, בתוך הדומם יש חלק שקוראים לו צומח. בתוך הצומח יש חלק יותר קטן שקוראים לו החי, בתוך החי יש חלק עוד יותר קטן שהוא האדם. כך שמבחינה מסוימת, הדומם והצומח והחי הם אבותינו. גם בלי להזדקק לתורת דרווין, שהיא עוד יותר מחזקת את הרעיון הזה. שאם הסבא שלנו היה קוף, אז זה אומר שאנחנו צריכים כבוד לתת לקופים. כן? הם דומים לסבא. כן, מה אתה אומר? מה אתה אומר? כן, הדומם שלי דומה לדומם, תראה, אני נופל. אני נופל בדיוק כמו שאבן נופלת, על פי אותם חוקים. כלומר, יש איזה דמיון בין הדומם שלי לדומם של הטבע. ברור. זה אותו כוח גרביטציה שפועל. אז זאת אומרת ש... עכשיו, יש פה עוד בעיה יותר עמוקה. עד עכשיו דיברתי נגד השותפות של האדם בטבע. אבל מצד שני, אנחנו, תלמידי משה, מאמינים שהשם אחד. נכון? משה רבנו אמר את זה, אני חושב, לא? השם אלוהינו, השם אחד. קוראים לזה מונותאיזם. אם אנחנו מונותאיסטים באמת, אז לא יכול להיות שהעולם שלנו יהיה עולם לגמרי מחולק. כן? עולם שבו יש נתק מוחלט בין האדם לבין הטבע, כי אז אנחנו נגיע מהר מאוד למחשבה שיש גם שני אלוהים. הרי זה אותו אלוה שמתגלה באדם, הוא בעצמו האלוה המתגלה בטבע. אף על פי שכשהוא מתגלה בעולם יש לו שם אחד, כשהוא מתגלה באדם יש לו שם אחר. כשהוא מתגלה בטבע קוראים לו אלוהים, כשהוא מתגלה לאדם קוראים לו השם, יודקה ובקה. אבל גילו כבר לנו הנביאים, סוד גדול, והוא שהשם הוא האלוהים. זה אותו אחד בשורש. למרות שאנחנו חווים את המפגש איתו בצורה שונה לגמרי. אין איך כתוב בבריאת העולם בראשית ברא אלוהים, אבל בכל זאת השם אחד. אז אם כן, לא ייתכן שבאופן מוחלט ולנצח, היהדות תהיה בנתק עם הטבע. חייב להיות שיהיה איזשהו פיוס ביום מן הימים. כן.
מה שאומרת שלך, איך האלוה נקרא בטבע ואיך האלוה נקרא באדם?
האלוה בטבע נקרא אלוהים, ובאדם השם. בסדר? אגב, הדבר הזה הוליד כמה, הרבה בעיות אצל ההוגים השונים. לא ידעו בדיוק איך לחלקל את זה, שאני חווה את עצמי כאישיות, מוסרית, וכאשר אני פוגש את הטבע, אני רואה משהו סתמי, ללא מוסריות. איך אני חי בתוך עולם כזה? אז היו כל מיני אופציות. למשל, עובדי אלילים אמרו, גם העצים והאבנים זה אישיות לבריאות. גם העצים והאבנים זה אישיות. נדמה לך שהאבן זה אבן? לא נכון, האבן זה מישהו. כמו שעושים הילדים, ילד נופל על הרצפה, נותנים מכות לבלטה. נכון? זאת אומרת, יש, אז, והתפיסה הזאת, הייתי אומר שהם חשבו שהכל השם. יש תפיסה הפוכה, שגם היא דורשת אחדות, זו התפיסה הפוזיטיביסטית אצל מדענים של כביכול מדענים של המאה ה-19, שאמרו, הכל אלוהים. גם מה שאתה חושב שאתה אישיות, זה בעצם אשליה, בעצם אתה מכונה, וכל מה שיש לך רגשות, בחירה וכו', נדמה לך. הכל זה מולקולות, בבוא הזמן המדע גם יסביר את זה. כן? תפיסה כזאת שטחית, שמצויה לפעמים עדיין בכמה אוניברסיטאות בישראל, כי אנחנו אוהבים דברים מיושנים. ויש עמדה שלישית, העמדה של הנביאים, אמרו השם הוא האלוהים. הנביאים אמרו, נכון, הגילוי שבתוך האדם שונה במהותו מן הגילוי שבטבע. כן? כי... כשהעץ הוא ירוק, מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק? אבל, ואילו האדם, זה כן אכפת לו. אבל, בסופו של דבר, השם המתגלה באדם, הוא האלוהים המתגלה בטבע. היה גם יהודי מסובך שהלך בכיוון קצת הפוך, הוא אמר, האלוהים הם השם. כן? שכל מכלול תופעות הטבע זה האלוהות, ולכן עשו לו בעיות באמסטרדם בגלל הדברים האלה, שהוא אמר. טוב, אבל כל מיני, התביעה הזאת לאחדות פנימית, זאת תביעה של היהדות. לכן יש הכרח שמישהו יבוא בתוך עם ישראל, תיוולד תנועה הדורשת את השיבה אל הטבע. התנועה הזאת היא לא תיאורטית, היא קיימת, זה החילונות. הציונות החילונית, לפחות בראשית ההתיישבות בארץ ישראל, הייתה כזאת. למשל, בכתבים של א' ד' גורדון, רואים את זה, כן? יש שם אפילו ביטויים ממש פנתאיסטיים של ההתאחדות של האדם עם העולם הטבעי. וזאת הייתה התביעה בעצם של כל אלה שאמרו, אנו באנו ארצה לבנות ולבנות בה. נכון? מה הם רצו? הם רצו לשוב אל משהו שהם הרגישו שנחמס מהם במשך 2000 שנה. פעם היינו אומה נורמלית, ו... הדתיים, הרבנים, הפכו אותנו לאיזה מין קט של נזירים, הגיע הזמן שנשוב אל עבודת הכפיים. או? אני זוכר פעם היה במכון מאיר יהודי מקיבוץ שער הגולן. הוא היה עם נפש של חלוץ, אבא שלו היה חלוץ, סבא שלו היה מן החלוצים הראשונים שבנו את המדינה הזאת, נגד המלאריה, כל הצרות וכו'. והוא אמר לי, תשמע, אני מבין למה סבא שלי לא שמר מצוות. כי השעה הכי טובה כדי לעבוד בשדה, זה בעמוד השחר. קצת לפני הנצח חמה. זה הזמן של תפילת ותיקין. אם סבא שלי היה אכפת לו להתפלל ותיקין, הוא לא היה עובד בשדה. אז לכן זה טוב שהוא לא יתפלל. אבל היום יש אפשרות לעבוד עם מיזוג. כל היום. אין בעיה. אז אפשר להתפלל ותיקין. הוא יתפייס עם הדת. יש כיוון כזה. נושא שכדי להבין את זה, להבין את הניתוח של הרב קוק לנושא הזה, קצת, אני מלמד את זה כל שנה לקראת ט"ו בשבט, אבל זה חשוב. אז אני חוזר על זה. בסדר? אני יכול לחזור? או שתשתעמם. לא היית פה. אבל לא אכפת לך מאלה ש... טוב, לא משנה. באורות הקודש, חלק ב', כן? בקודש הכללי, פרק כף ג', זה נקרא מלחמת הקודש והטבע. נו, זה הנושא שלנו. זה הנושא שכתוב בשבט. מלחמת הקודש והטבע. מה קרה? אורות הקודש, חלק ב', הקודש הכללי, פרק כף ג', זה נקרא מלחמת הקודש והטבע. טוב. רז התנועות העכשוויות. הרב רוצה ללמד אותנו איזשהו סוד. כן, רז זה סוד. מהו הסוד של התנועות העכשוויות? מה זה התנועות העכשוויות ממה הרב? החילונות. כלומר, הוא מסביר לך עכשיו את סוד החילונות. אגב, יש יהודי אחד, א', ב', ג', ד', יהושע. הוא כתב ספר בשם בזכות הנורמליות. מה זה בזכות הנורמליות? הוא אומר, העם היהודי צריך לחזור להיות נורמלי. יצאנו מהגלות, צריך להיות נורמלי. מה זה נורמלי? אצלו חילוני. הגיע הזמן. כן, הדתיות זה סוג של מסע כבד, איזה מין שארית של גלות. בוא נשתחרר מזה, כן? אז אומר, הרב קוק אומר שהוא צודק אגב, הנה, רז התנועות העכשוויות מתברר בזה, שהקודש עצמו, כלומר, מה שהרב מחדש לעומת א' ב' יהושע, להבדיל, שהתביעה הזאת לנורמליות היא תביעה של הקודש עצמו. גם הקודש רוצה להתנרמל. הבא נקרא. הקודש עצמו, אור העולם העומד למעלה מהטבע, מהגופניות והחברתיות, תובע הוא, דורש, מהעולם בכלל ומישראל, הפזור והשבור בפרט, את הדיכיון של הטבע. דיכיון, זכות. את הזכויות, המשפט של הטבע. הפשטות, הבריאות, הנורמליות שבחיים. בהרגשה, בשכל, בהתפעלות. כלומר, התנועה הזאת, החילונית, התובעת את הנורמליות, היא אחד מהענפים של תנועה מונותאיסטית כוללת, שרוצה להשיב את הנורמליות אל הקודש. לחשוף את הקדושה שבטבע. בדרך כלל הקדושה מתגלה בתור ניגוד לטבע, אבל מגיע הזמן שגם הקודש שבטבע מתעורר, והוא תובע את הופעתו. איך הוא עושה את זה? על ידי שהוא נלחם בקודש הרגיל. מתקרבים אנו אל כל תביעות הטבע. אבל התביעות של הטבע זה לא פשוט. הן מלכלכות, נכון? מתלכלכים אנו וזוהמתו. אז איך נעשה? מה, נתלכלר? לא. אין מוצא להגן כי אם על ידי הערות גדולות, על ידי הופעות נשמתיות אלאיות, מגלות רזי עליון מודיעות האגור בסתרי חושך. כלומר צריך ללמוד. מה צריך ללמוד? צריך ללמוד סתרי תורה. מה מגלים לנו סתרי תורה? את יסוד הקודש שמאחורי כל זה. ואז זה מציל אותנו. לא צריכים להתלכלך. בקירוב אל הטבע יש שנאת הקודש הרגיל. אני רוצה טבע, אז אני שונא את הדתיים. מה זה הקודש הרגיל? הדתיים. הצורר את הטבע, המשדד את מערכתו. הרי הדתיות הרגילה לא נותנת לטבע להתפרץ. מה עושה הקודש הרגיל כתגובה? לא נשאר חייב, נלחם בחזרה. הקודש הרגיל המורגל, המורגל מאז להתהלך עם הטבע בקרי, אוגר הוא את שארית כוחו, להילחם עם הטבע. אין? ידרשו, אל תעברו בשכונות שלנו, בלבוש כזה. אבל, לוחם הוא עם הטבע שלו. כושל הוא ונופל במלחמתו. כלומר, הדתיים לא יכולים להצליח. אבל שלא ישבו על השולחן. נו. הטבע, המתנסה לטבוע דיכיונו שניאור על ידי תביעת הקודש הגנוזה בקרבו, מתנסה עם כל שליליותיו, שונאו את הקודש. גם את הטבע שלו. גם את הודו ויופי ובריאותו. הרי יש גם טבע ובריאות בקודש. פה נופל הטבע ונכשל במלחמתו. מסקנה, במחלוקת בין הדתיים לחילונים, מי ינצח? אף אחד. אף אחד, מה שהוא אומר. אלה נכשלים ואלה נכשלים. מדוע? כי כל אחד נלחם נגד עצמו. מה זה המלחמה הזאת? זה מלחמת הלוויתן ושור הבר. כן, המתוארת במדרשים. כן, שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא עושה כאן ניגיון לצדיקים, והוא מזמין אותם לשבת על הטריבונות של הקרקס הגדול באחרית הימים, והם צופים במלחמה בין הלוויתן לבין שור הבר. מה? הצדיקים? הם אוכלים פופקורן. אה? הצדיקים? רגע, זה הסביר. ואז מה עושים? מי זה שור הבר? שור הבר זה הקודש הרגיל. הוא מתנגד לטבע. איך כתוב? שהוא אוכל את העשב של אלף הרים ביום אחד. הוא מחלה. הרים. הרים. בהי. עכשיו, הלוויתן, לעומת זה, זה הקדושה שבתוך הטבע. הוא פתאום עולה ליבשה, מתחילים להריב שם. מי מנצח? בסוף כך כתוב. שהלוויתן שוחט את שור הבר עם הסנפיר שלו, ושור הבר נושך את הלוויתן בצוואר שלו, שניהם מתים ביחד, ואז הצדיקים יורדים מהטריבונות, ובאים לאכול אותם, עושים סעודה לצדיקים. מה? אוכלים אותם. אז מסביר. רגע. כן, לא, לוויתן הוא קשר, יש לו סנפיר וקסקסת. מה? יש גם בעיה אחרת. איך אפשר לאכול בשר טריפה כזה, שנטרף על ידי נשיכה בצבא? טוב, מה? יש במדרש, המדרש שואל את השאלה הזאת. זה במדרשים. לא, אבל השור הבר צריך. עם הסנפיר. כן, עם הסנפיר, אבל הסנפיר זה לא סכין בדוקה. טוב. במדרשים. תנחומה. לוויתן ושור הבר, שניהם נופלים במלחמתם, ונעשית מבשרם סעודה יפה לצדיקים. מי זה הצדיקים? הצדיקים זה לא הקודש הרגיל לפי זה. לפי זה יש שני סוגי צדיקים. יש צדיקים רגילים, ויש צדיקים גדולים. מה אתה רוצה? נכון. לא. עכשיו, הצדיקים הרגילים, קשה להם כשהם רואים את החילונות, כי הם כוחות הטבע, זה זר להם. ובאמת הרב כותב באורות התשובה, שהקדוש ברוך הוא עתיד לדון את הרשעים, על זה שבעולם הזה הם ציערו את הצדיקים הבינונים. כי הצדיקים הבינונים הם אנשים ישרים וטובים. מה הם עשו לכם שציירתם אותם? זה לא יפה. לא יפה לצייר צדיקים בינוניים. כך אומר הרב. ברור? מה עם הצדיקים הגדולים? אי אפשר לצייר אותם. הם רואים את כל המהלך, הם מבסוטים. אז זה מה שכתוב כאן. מי שלא נשקע בהבלים, לא זנו עיניו אחרי כנגיעות של אומות העולם, המשחיתות את תפארת לנשמה, את עוד הצילותה ואת הארת מידותיה, הרי הוא זוכה ומזכה לראות כנגיון מלבב זה. הוא מבסוט, רואה את המלחמה בין הדתיים לחילונים, הוא אומר, איזה יופי, מלחמת לוויתן ושור הבר. עומד וממעל לשניהם. גבריאל, בכוח אל עליון, מעורר את המלחמה. צור עולמים, בהיגלות אורו וקודש עליונותו, גומרה, העושו יגש חרבו. רואה היא הנשמה, ניזונה מלחמה הפנימי של תורה, את הכוחות הבהמיים. שביבשה ושבים. שימו לב, שלפי הרב, גם הקודש הרגיל וגם הטבע, שניהם כוחות בהמיים. מתאבקים, לוחמים בקצף, מתנפלים זה על זה. כל אחד חושב, אני אכבוש הכל. אבל לא לדגי הים ולא לבהמות, ולא לבהמות הרים הניצחון. קים לקורא בשם השם. כלומר, המונותאיסט. מי שמאמין בייחוד. והוא ימלט וימלט הכל. על ידו הכל ינצל. מי זה אגב? על מי הרב קוק מדבר? על עצמו כמובן. כן, מה אתה אומר? כן, כן, כן. מהאור של הלוויתן יעשו סוכה. הבשר יהיה בסעודה, מנה ראשונה, והסוכה שבה יאכלו, זה יהיה האור של הלוויתן. האור של השור, לא כתוב. מה עושים איתו? יש הבעיה. לא, סחח. יש כמה בעיות שם, זה לא הבעיה היחידה. טוב. ממתי זה התחיל הבלגן הזה, כן? בגן עדן לא הייתה בעיה כזאת. כשאדם היה בגן עדן, הטבע והנשמה לא היו בתחרות. הם היו באותו גובה. איך קראו לנשמה? אדם. איך קראו לטבע?
נחש.
כן, הנחש והאדם היו באותו גובה. חברים אחד של השני. כן? ואם הכל היה בסדר, זה ממשיך ככה. איך אומר בראשית רבה? שליח גדול הפסיד האדם. זה הנחש. שאם לא היה חוטא האדם, אז הנחש היה משגר בשבילו אגרות לכל העולם כולו. שולח אס-אמס. זה הנחש. מה? אגרות. זהו. זה הנחש. זה הנחש. כן, כלומר, הטכנולוגיה. השימוש בטבע לשירות האדם, זה יכול להיות מצוין. אבל מכיוון שהנחש פיתה את האדם, דיינו, שנתפתה האדם לחשוב שהוא רק טבע, אז הוא נפל ממדרגתו. מכאן ואילך יש צורך להעמיד את הנחש מתחת לעקבו של האדם. כלומר, האדם יכול להצליח רק אם הוא ינצח את הטבע. אבל צריך להתפייס איתו. היה יהודי אחד שכתב על זה ספר, בגרמניה, קרא כוכב הגאולה, מאת פרנץ רוזנצוויג. הספר הזה בנוי משלושה חלקים, ואנחנו לא נלמד את הספר, רק את השער של כל חלק וחלק. על כל שער, משלושת חלקי הספר, יש ציור. על השער הראשון יש משולש, עם השפיץ למעלה, עם קודקוד עליון. וזה מצייר, זה מתאר באופן סכמטי, בקודקוד העליון זה אלוהים. בקודקוד הימני למטה העולם, והקודקוד השמאלי למטה האדם. שלושת המוקדים שיש במציאות. אלוהים, העולם והאדם. השער השני, זה גם כן משולש. מה אתה רוצה? השער השני זה משולש עם הקודקוד למטה. ושלושת הזוויות מתארות פעולות. הזווית העליונה הימנית מציינת את הבריאה. השמאלית העליונה מציינת את ההתגלות, הנבואה. קודקוד, התחתון, למטה, את הגאולה. השער השלישי, זה נכון. הגעתי לשער השני. הגעתי לשער השני. אכן. עכשיו, בשער השלישי, יש עוד פעם ציור, הפעם של שני המשולשים מורכבים זה על גב זה. איך זה יוצא? מגן דוד, כל הכבוד. כל הכבוד, הרצל, באמת יפה מה. אז אם כן, שני המשולשים מורכבים זה על זה, וזה נקרא כוכב הגאולה, קורא לזה, דיינו, מגן דוד. כשהוא מסביר, יוצא לפי זה דבר מאוד מעניין, שהיחס בין אלוהים לבין העולם זה הבריאה, בין אלוהים לבין האדם זה הנבואה, ההתגלות, והיחס בין האדם לבין העולם זה הגאולה. כלומר, סממן לכך שהעולם נגאל, הוא כאשר יש פיוס בין האדם לבין הטבע. מובן? הספר נקרא כוכב הגאולה. מת פרנץ רוזנצוויג, תורגם לעברית ויצא בהוצאת מוסד ביאליק. אפשר לקרוא אותו, מה יש? איפה ראינו שהאדם התפתה לחשוב שהוא חלק מהטבע? זה כאשר הוא שמע לנחש. זה שהוא שמע לנחש, זה בגלל שהוא חשב שהוא נחש.
אבל
הוא ראה שהנחש זה היה הוא. כמו שכתוב, והנחש היה ערום מכל חיית השדה. מה זה ערום? חכם, נכון? משון עורמה. מה החיה החכמה ביותר שאתה מכיר? האדם. אם כן, מי זה הנחש? זה האדם עצמו. יפה. הלאה. עכשיו, התיאור של הפיתוי הזה בתורה, זה תיאור של מישהו שאוכל פרי. נכון? עץ הדעת. כן, הוא אוכל פרי, לא? הוא אכל מפרי עץ הדעת. עכשיו, לפי זה יוצא שאכילת הפירות זה הדבר הגרוע ביותר בזיכרון שלנו. כלומר, הדבר האחרון שהייתי עושה ממנו חג זה מאכילת פירות. יש בזה הרבה סוכר, זה נכון, אבל זה לא מפני זה שלא הייתי עושה, אלא לא הייתי עושה מסיבה אחרת. הרי הפשלה שממנה הכל השתלשל בהיסטוריה זה אכילת עץ הדעת. אז אתה רוצה להזכיר את זה? אז יש תפילה שאומרים אותה מודפסת בחוברת עץ הדר, שהספרדים משתמשים בה. יש תפילה לפני אכילת הפירות, שבה אנחנו מפללים שעל ידי שאנחנו נברך ונאכל, יתוקן בזה חטא אדם הראשון. כלומר, יש כנראה איזו כוונה עמוקה בדבר הזה. מתי אדם הראשון אכל את העץ? מתי זה היה? יום שישי, נכון? איזה תאריך בשנה? א' בתשרי. א' בתשרי. נכון? א' בתשרי. ב-א' בתשרי היה אסור לו לאכול מן העץ. אגב, איזה עץ זה היה? זה היה אתרוג. 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 זה היה אתרוג. יש אמנם דעות נוספות בחז"ל, בסוף המדרש רבה אומר שמי שאומר אתרוג טוב מכולם. בגלל שכתוב, מן העץ אשר אמרתי, מה פתאום טעם עצו כטעם פריו, אז אם כן זה היה אתרוג. עכשיו מעניין אגב שבמזרח הרחוק, יש לנו תיאורים עתיקים של אלים שמחזיקים אתרוג ביד. זה נחשב, הם ידעו את זה, וראשוני ההודים, יש להם ציורי קיר כאלה, רואים שמה שיש יחס של קדושה מיוחדת אל הפרי הזה, יותר מכל הפירות. מרגישים כן שנטילת האתרוג ביד זה משמעותי, בלי לולב וכו'. וזה באמת דבר מאוד מוזר, האתרוג. יש בגמרא, בסרט ראשונה כתוב, אתרוג קשה לידה. שקשה לפרי, היד קשה לאתרוג. זאת אומרת, מי שממשמש את האתרוג כשהוא על העץ, זה מזיק לפרי. לכן משתדלים מאוד, וגם מגדלי האתרוגים יודעים את זה, לא נוגעים באתרוג. אלא מגדלים את זה בסקית מסביב, בקיצור, כל מיני דברים, רק שלא ייפגע. ידוע אגב שנוגעים בו, באמת יש מגע אפילו של עלה. אז זה יוצא את, זה יוצר את התופעה המכונה בלטלח. נכון? בלטלח. בלטלח. מה? בתרגום עלה. כן, זאת אומרת שהעלה נגע באתרוג, זה עושה אותו אפור שם באזור ההוא, כזה נראה כזה. בקיצור, בלטלח. כן? קש עלה, ידה. לא טוב לגעת. עכשיו, אני יכול להבין עכשיו את הגזרה דרבנן שגזרה חווה. חווה אמרה, לא אוכלים, אז גם לא נוגעים. למה? תיגע, זה יקלקל. יש היגיון גדול בדבריה. זאת אומרת, אני הייתי עושה אותו דבר. לא אוכלים. בשביל מה לך לגעת אם אתה לא אוכל? אין שום צורך. אבל מה? זה עצמו היה תוספת איסור שאחר כך הפילה. הפיל אותה. אבל יש היגיון באיסור. מתי איסור הנגיעה בוטל? 15 יום אחר כך, בחג הסוכות, ולקחתם לכם ביום הראשון. פרי עץ הדר. זאת אומרת, אחרי שאדם מתקן את החטא, ראש השנה ויום הכיפורים, אז הוא יכול להתחיל להיפגש מחדש עם הטבע. איך? לא על ידי אכילה. אתה עוד לא במדרגה. אבל מה אתה עושה? אתה נוגע. ולקחתם לכם. מתי אוכלים את האתרוג? מה? ט"ו בשבט. איפה ראית שבט"ו בשבט אוכלים אתרוגים? נהוג, נכון. יש מנה כזה, יש הרבה שעושים ריבת אתרוגים, ואוכלים אותה בט"ו בשבט. יש לזה אגב מקור. המקור הוא בגמרא במסכת ראש השנה. מעשה. הנה, פה יש מי שמאיר. אילן דמרגג למחזה, תרגם מונקלוס. נכון, אתה צודק. זה מקור לזה שעץ הדעת היה אתרוג, כתוב, נחמד העץ לתאווה ולעיניים, מרגג. מרגג, אם כן, שון אתרוג. תודה. עכשיו, כתוב בגמרא במסכת ראש השנה, מעשה ברבי עקיבא, שליקט אתרוג, באחד בשבט. טוב, אז קודם כל, טוב, אז הגמרא שואלת, איך זה יכול, מה, זה סובר כמו בית שמאי, כי הוא שם נהג שני איסורים, מספק, כן, ספק מעשר ראשון, ספק מעשר שני, ספק מעשר עני, אז עשה שני איסורים. אבל שאלת השאלה, אז הגמרא שואלת, איך זה יכול להיות, מה, הוא כבית שמאי? אלא, זה היה ב-15 בשבט. כלומר, זה נדמה לך שזה היה ב-1 בשבט, זה בעצם היה ב-15. טוב, איך שלא יהיה, יכול להיות שאם כן זה היה באחד בשבט, ורבי עקיבא אכן סבר כבית שמאי, אולי. יכול להיות שאנחנו לא מעוניינים להגיד שרבי עקיבא סבר כבית שמאי, ואז אנחנו אומרים שזה היה ב-15 בשבט, אבל מה שלא יהיה, בראש השנה לאילן, רבי עקיבא מלקט אתרוג. וזה היה כל כך חשוב שתלמידיו ראו את זה. אז כנראה שרבי עקיבא רצה לומר משהו, שב-15 בשבט, או בראש השנה לאילן, מתקדים את חטא אדם הראשון. מה שהיה אסור הופך להיות מותר. זאת אומרת, הפיוס עם הטבע מגיע להשלמתו ביום הזה. ולכן הוא אכל את האתרוג. הרי למה הוא ליקט? מה, סתם בשביל זה יופי? בשביל לאכול אותו. כן, תגידו לי, אתרוג זה טעים? רבותיי היקרים, זה שהאתרוג הוא לא טעים לנו, זה בגלל שאנחנו מלקטים אותו לפני הזמן. יהודי תימן יודעים שכאשר משאירים את האתרוג על העץ זמן רב, הוא א' הוא הולך וגדל, ב' הוא הופך להיות טעים משהו חבל על הזמן. אבל, כיוון שאנחנו כאלה ממהרים ללקט אותו, בגלל שרוצים למכור אותו בסוכות, אז כדאי, מי שרוצה לעשות ריבה, לחתוך את האתרוג, להשרות אותו כמה פעמים, להשרות אותו 24 שעות, לשפוך את המים, עוד פעם להשרות, לעשות זה 3 פעמים, ואז אומרים שזה טעים. תנסו. מתכון, כן, כן, מתכון. כן. בסדר, אם כאן, למה לא לנצל, כן? את ההזדמנות. אז יש, אם כן, עכשיו, למה זה דווקא בט"ו בשבט? פשוט, כתוב. בגמרא, מה זה התאריך הזה בכלל? כמו אומר הירושלמי, עד כאן העצים שותים מן הגשמים של שנה שעברה, מכאן ואילך מהגשמים של השנה. זאת אומרת, במשך החורף, אתה עשית עבודה מיוחדת. אתה בעצם התנתקת מן העולם, הסתגרת בתוך הבית. הרי מה עושה חברה חקלאית בחורף? היא לא עושה כלום. מה אתה? כן, אז מה עושה האדם בחורף? הוא לומד. הוא לומד. הוא חי בעולם המנותק מן הטבע. הוא קונה מספיק קדושה כדי שהמפגש שלו עם הטבע יאפשר לו מחדש קדושה. יש פה שאלה. האם יש קשר לסגולה שאומרים העולם שטוב ליולדת לנשוך את רוג כתיקון לחטא עץ הדעת? התשובה היא, כן, יש קשר. מה? מה? היום יש חממות. נכון. נכון. אנחנו אפילו את הטבע הצלחנו לעשות אותו לא טבעי. בחמם. אתה צודק. אה? כי בעצב תלדי בנים, זה בגלל זה. כי כל הצער של הלידה זה בגלל חטא אדם הראשון. אז לכן, דווקא אצלה, הצורך של התיקון בולט יותר. גם וגם. מה? תאכלו את רוגים, אין שום בעיה. תאכלו, יאללה, שיהיה טעים. עכשיו, אגב, יש במשנה, במסכת סוכה, שאוכלים את האתרוג כבר בהושענא רבה. זה למי שכבר מקדים לתקן. אבל אנחנו, כלל ישראל, רבי עקיבא ליבד אותנו, ט"ו בשבט, זה הזמן של תיקון. ומכאן המנהג שנהגו, בהתחלה באשכנז, ואחר כך אצל כל ישראל, לאכול פירות בט"ו בשבט. זה התחיל, הרי זה אצל חסידי אשכנז מוזכר, זה לא מוזכר בגמרא שאוכלים פירות בט"ו בשבט. כן. אגב, למה נוטעים עצים בט"ו בשבט? בגלל שדוקטור זאב יבץ החליט שצריך לנטוע עצים במקווה ישראל. מצד האמת זה לא זמן טוב לנטיעה. אם כבר תעשו נטיעות בט"ו באב, לא בט"ו בשבט. בט"ו באב זה הזמן, הרי כדי סופרים שלוש שנים שישתרש וכו'. כן? הרי ראש השנה לנטיעה, מתי זה? א' בתשרי, ראש השנה לנטיעה, נכון? זה הזמן. כן? כן, בדיוק. בחורף זה... לא, בחורף זה זמן לא טוב לרוב העצים להינטע. כן, ככה זה. שאל חקלאי. עכשיו, יש מישהו שלא אהב כל כך את העצים, זה קראו לו רבי שמעון בר יוחאי. כתוב ככה בגמרא, שכשהוא יצא מהמערה שלו, ראה אנשים עובדים את האדמה, אמר, מה זה צריך להיות? מה פתאום? מניחים חיי עולם, עוסקים בחיי שעה, שרף אותם. יצא בת קול, אמרה, להחריב עולמי יצאתם, חזרו למערתכם. אז הוא ובנו, ובנו רבי אלעזר, חזרו למערה. אחרי שהם יוצאים, אחרי שנה, הם רואים בן אדם רץ עם שני ענפי הדסים. זקן רץ עם שני ענפי הדסים. בערב שבת. אז הוא שואל אותו, מה זה? הוא אומר, זה לכבוד שבת. מה לכבוד שבת? מה שני הדסים? הוא אומר, אחד זכור, אחד שמור. אמר רבי שמעון בר יוחאי, טוב. אם חביבות כל כך המצוות על ישראל, אז זה בסדר, יתפייס עם העולם. יתפייס. עכשיו, למה רבי שמעון בר יוחאי שונא את העולם? פשוט, הוא שונא את העולם בזמן שהרומאים שולטים. הרי למה הוא הלך למערה? הוא הלך למערה לא בגלל שהייתה לו נטייה מיסטית. אלא רצו להרוג אותו. הוא רצה את העולם הזה, רדפו אותו מסכן, אז זה צריך להיסגר במערה. מכאן ואילך, כל המציאות הארץ ישראלית הפכה להיות לא רלוונטית. העצים הפכו להיות חלומות. העצים הפכו להיות סתרי תורה. היה אומר הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, כל עץ שנוטעים בארץ ישראל, זה עשרות סודות התורה שמתגלים. זה מובן. עד עכשיו, איפה היו העצים? בזוהר. עכשיו, איפה הזוהר? בעצים. ברור. זה חזר. הקדושה שבטבע חוזר. רק רוצה להגיד אולי דבר איזה אחד קטן, יש לנו עוד 10 דקות, אז אפשר, נכון? יש לנו 10 דקות. יש. אני אמרתי שאני אדבר גם על הטבע בתור מושג פילוסופי. אם כבר. יש לנו הזדמנות. יש מושג שמשתמשים בו בעברית מודרנית, הטבע, והוא מושג שקיים בעם ישראל בערך 1,000 שנה. זה בערך כבר 1,000 שנה ש... בעם ישראל משתמשים בביטוי הטבע. לפני כן הביטוי הזה לא היה קיים. הוא בעצמו תרגום של מילה ערבית, הטבעה, שהוא בעצמו תרגום של מילה יוונית, פיזיס. כן? פיזיס, מזה הביטוי פיזיקה. כן? או בלטינית נטורה. מה שאני רוצה לומר, שזה מושג גוי, זה לא מושג יהודי, הטבע. כלומר, הרעיון בכלל שישנה ישות כזאת, איזה מין מכלול של חוקים, שעל פיו הכל מתנהל, זה בעצם עבודה זרה רבתי. יש אפילו פרסומת, פעם הייתה פרסומת, בזמני, אני זוכר, הייתה פרסומת למאכלים סינתטיים, טבעול. מכיר? כן. מה? טבעול, כל מיני נקניקיות, סויה וכדומה. אז הפרסומת הייתה טבעול בדיוק כפי שהטבע התכוון. שזה היה צריך להיות חרם צרכנים של החרדים נגד הדבר הזה, כי זה ביטוי אלילי מובהק. רצה להגיד משהו אבישי? אז תגיד. כן, הגימטריה האלוהים, גימטריה הטבע, היא גימטריה מאוחרת. לא, לא, המקור של זה, זה במאה ה-13, המקובלים התחילו להגיד את הדבר הזה, לפני כן אף אחד לא אמר את זה, מה? כן, אז אני רוצה להסביר בכל זאת, חכה, לא גמרנו. זה נכון, אלוהים בגימטריה הטבע וזה נכון, זה בסדר. רק צריך להבין מה המקור של האמירה הזאת, מה המשמעות של האמירה הזאת, כן, מה אתה רוצה? לא, בלטינית זה נטורה. נכון, באנגלית nature, כן? כן, יש כתב עת, כן? אז המושג הזה, הטבע, הוא מושג באמת רחוק מן היהדות. אם תחפשו את זה בתוך התנ"ך, למשל, אצל חז"ל, למשל, חז"ל לא מכירים את המילה הזאת, הם משתמשים בביטוי אחר קצת, הם אומרים מנהגו של עולם. וזה, או איך שהעולם נוהג, כפי שהעולם נוהג. עכשיו, זה מאוד שונה. כי המילה טבע יש לה קונוטציה של הטבעה, דבר שאי אפשר לשנות אותו. מנהג, אפשר לשנות. כלומר, זה שהמציאות נוהגת כפי שהיא נוהגת, זה לא מוחלט. זה ניתן לשינוי. עולם כמנהגו נוהג, אבל הוא יכול לפעמים לשנות מן המנהג. ולכן גם הנס הוא אפשרי. כן? זה, אבל הדבר הזה הוא לא לגמרי פשוט. היה יהודי אחד באמסטרדם, שדיברנו עליו קצת בתחילת השיעור, הוא אמר שיש שני סוגי טבע. יש טבע מטביע ויש טבע מוטבע. נטורה נטורטה, זה נטורה נטורנס ונטורה נטורטה. הוא דיבר בלטינית, כתב לבית. אז הוא הסביר שהטבע המטביע זה אלוהים, והטבע המוטבע זה העולם. הצד השווה שבהם, שהם טבע. כלומר, הטבע הוא סופר אלוהה, מקיף את הכל. את האלוהים ואת עולמו, זה הטבע המטביע, זה הטבע המוטבע. מה אמרו הרבנים? שמו אותו אאוט, נכון? החרימו אותו, יצא מן היהדות. בן ספינוזה. אחר כך, דור אחרי זה, מי עשה לו את זה? רבני אמסטרדם. כן? רבני אמסטרדם החרימו אותו. דור אחר כך היה בלונדון, יהודי חשוב, רבי דוד נטו. הוא היה ראש הקהילה בלונדון. אגב, יהודי לונדון, מקורם היה מאמסטרדם. כן? זה היה יהודי מאמסטרדם שבאו לגור בלונדון, הקימו בית כנסת דומה מאוד, העתק ממש, של בית הכנסת של אמסטרדם. ושם נתן הרב דוד נטו, שכתב גם את הספר כוזרי שני, הנקרא גם בשם מתדן, הוא נתן דרשה שבה הוא הסביר שאלוהים זה הטבע המטביע והעולם זה הטבע המוטבע. אני הסביר את זה בפורטוגזית שם. נתן שיעור שלם. אז הדבר הזה, לא שכחו בכלל מי אמר את זה, זה גרם לרעש גדול בכל הקהילה. שלחו מכתב לחכם צבי. החכם צבי זה רבי צבי אשכנזי, אביו של היעבץ. ואמרו לו, שלחו, הוא היה באמסטרדם, אמרו לו, תשמע, כבודו מכובד, יש לנו עוד אחד לאחרים, אם אתה מעוניין. אז בבקשה. ענה החכם צבי, יש להגיד תודה רבה לרב דוד נטו, הרב הגדול, שדווקא הציל את האמונה. כי דבריו, הלו הם דברי רבי יהודה הלוי, בספר הכוזרי, מאמר ראשון, פסקה עין זין. ששם מה נאמר? ששם המלך כוזר אומר לחבר, רואה אני כי יתעונו במושגים האלה, בביטויים האלה, הטבע וכו'. כי הם אומרים הטבע, כי הפילוסופים אומרים הטבע חכם, מול טעמם אפשר היה לומר הטבע בורא. אמר לו החבר, אמנם כן. כלומר, המשמעות של דברי רבי דוד נטו הייתה, שהוא התכוון לומר, אתם הפילוסופים אומרים שהטבע הוא ישות נפרדת מן האלוהים. תדעו לכם, הטבע זה האלוהים. אז מה ההבדל בין זה לבין ספינוזה? הכל תלוי מי אומר ולמה אומר ובאיזו כוונה. ברור? מה שאומר אגב, שאותו יהודי מסובך באמסטרדם, שכן אמר את זה והוחרם, אם הוא היה יודע להסביר את עצמו קצת אחרת, יכול להיות שהיינו מצילים אותו. אבל זה אשמתו, כן? מה אתה אומר? אז זה מה שאני מסביר לך. אתה עדיין בקושיה, לא שמעת שהיה גם תירוץ. שזה בסדר מה שאמר רבי דוד נטו. זה מצוין. כל הכבוד לו. אז לכן, אדרבה, הוא קדוש וטהור, הוא מציל את האמונה, הוא בא להסביר לך שהטבע זה האלוהים, ולכן אין ישות עצמאית מחוץ לאלוהות. מה? מה? אני חוזר על מה שאתה אומר. אתה אומר שכתוב בשיחות הרב צבי יהודה בסוגריים על בראשית שאת ספר כוזרי שני לא קוראים. לא היה ולא נברא זה של רבי דוד נטו, כן. זה לא היה ולא נברא ולא נכתב מעולם. קראת לא נכון. בסדר? עד כאן. מה? אז לא הבנת נכון את דברי הרב צבי יהודה, מה אני יכול לעשות? כן.
כל הגאולה?
כן.
הגאולה שהשפיץ למטה, גאולה התגלות בריאה, הגאולה שהשפיץ למעלה, שהתנקרא כמובן, רק לחבור למילים, לפינות.
תקרא את הספר, יהיה בסדר. טוב, רק רציתי להגיד, רגע, אני רוצה להוסיף עוד משהו, יש לי עוד שתי דקות, מותר לי להגיד משהו. רוצה להגיד משהו. יש, כידוע, מפגש בין האדם לבין הבורא. השאלה היא, איזה סוג מפגש? הפילוסופים התרגלו לומר, וגם אנשי הרוח בעולם בכלל, שהמתבונן בטבע, בסופו של דבר מגיע לאלוהים. מסביר בעל הכלי יקר, שבעצם זאת הייתה כוונת הפסוק הראשון של התורה, בראשית ברא אלוהים. אומר שמטרת הפסוק היא להסביר לך איך אתה מגיע לאלוהים. ויש לך שלוש אפשרויות. שתי אפשרויות ראשונות, זה מה שרשי מכנה בית ראשית. או התורה או ישראל. כן? בראשית בשביל ישראל, או בשביל התורה שנקראו ראשית, או יש לך אפשרות שנייה, יש לך שלישית בעצם, ברא, דרך העולם, דרך הבריאה, דרך הטבע, אתה יכול להגיע לאלוהים. אבל אומר הבעל הכלי יקר, יש קושי. כי אם אתה מנסה להכיר את האלוהות מתוך הבריאה, אתה עלול להיתקע בדרך. בגלל שאתה צריך לעסוק בשלוש ידיעות. הידיעה הראשונה, ידיעת כל העולם התחתון. שהיא הידיעה הקלה שבעולם. אחר כך אתה צריך להגיע לידיעת כל העולם האמצעי, דהיינו עולם הכוכבים. וזה קצת יותר מסובך. אחר כך ידיעת העולם העליון, דהיינו המלאכים, ורק אחר כך אתה עוד כבר יכול לחשוב לדעת את השם. לך תדע, אולי תהיה פנתאיסט. אתה תעצור באמצע, תישאר פנתאיסטי. הוא אומר, וזה מה שכתוב בסולם, והנה סולם מוצב ארצה, זה העולם התחתון, וראשו מגיע השמיימה, זה העולם האמצעי, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, זה העולם העליון, ורק אחר כך, והנה השם ניצב עליו. לכן, הוא אומר, הקדוש הוא רצה להקל עלינו. לכן נתן לנו עוד שני צינורות, ישראל והתורה, אתה יכול להגיע לאלוהים. אם לא זכית להיות מאלה, אז אתה יכול דרך ברא. אבל היותר טוב, תשתמש בבראשית במקום בברא כדי להגיע לאלוהים. אבל הכלי יקר. אבל בכל זאת, התורה אמרה גם בראשית וגם ברא. יש פה שאלה במסך. למה אוכלים פירות יבשים בט"ו בשבט ולא פירות רגילים? שמא זה מנהג גלותי, שהרי בארץ ישראל יש עכשיו פירות אמיתיים כמו כן, תיקן הבעל הבן איש חי תפילה בט"ו בשבט על אתרוג. אני לא רואה את ההמשך של השאלה. טוב, תשובה. פירות יבשים כי זה מצוי. אין? היה לי דוד שהיה דווקא מהדר בענייני ט"ו בשבט. הוא היה אוסף כל השנה פירות. היה משתדל לאכול בט"ו בשבט 83 סוגים של פירות. אז מה אתה רוצה? צריך פירות יבשים בשביל זה. טוב, שלום. ברוכים וברוכים.